ג' תורה י' א' של חלק ראשון אות ג' וכבוד בשלמות. על מה מדובר? דיברנו על זה שיש שני סוגי ייחוד, ייחודה עילאה, ייחודה תתאה, ייחוד עליון, ייחוד תחתון, הנקראים שמע ישראל וברוך שם כבוד. כן? יש שתי בחינות של ייחוד. הסברנו באופן כללי שהייחוד העליון בא מתוך הבנת עומק כוונת התורה, ואילו הייחוד התחתון בא מתוך נאמנות לדבר השם, נאמנות לאמונת היהדות, אפשר לומר, אבל, תודה רבה, בלי להבין את עומק כוונת התורה. אמרנו על זה. ומהו ההבדל בין שני אופני ההבנה? אם יש המשכה של הדיבור, או אין המשכה של הדיבור. כשיש הדיבור, אז האדם מתחבר אל הדיבור העליון, אל דבר השם, ואז הוא גם מגלה את הכוונה, כי הדיבור הוא ביטוי של רצון וכוונה. לעומת, מי שאיננו פועל על פי הדיבור, אז הוא פועל על פי חוכמה, והחוכמה היא סתמית, לא מכוונת לרצון וכוונה. עד כאן זה ברור. יפה. עכשיו, עוד דבר למדנו, שזה תלוי גם במידת הענווה. אם יש לאדם ענווה, הוא יכול לקבל את הדיבור. אם יש לו גאווה, אז הוא מרגיש את עצמו, לכן איננו יכול לקבל דיבור מזולתו. עד כאן ברור? אני מקווה שזה ברור, כי אנחנו הולכים לסבך את זה. אז אם משהו לא ברור עכשיו, אז עכשיו שואל. טוב, בסדר, הכל ברור. וברנו שיש בחינה של שופר, של עבודה זרה, כאשר יש לאדם גאווה, אז זה כאילו זה שופר של עבודה זרה. מה זה שופר של עבודה זרה? שופר שבא מבהמה שהוקדשה לעבודה זרה, או שופר עצמו שהקדישו אותו לעבודה זרה, שהוא פסול לתקיעת שופר בראש השנה, בגלל שאין לו שיעור. למה? בגלל שהוא צריך להישרף לפי ההלכה, השופר הזה דינו לשריפה. אז דבר שהוא עומד לשריפה, כשרוף דמי, הוא כבר כאילו עכשיו שרוף, אז אין לו שיעור, כן? כיתותי מכתת שיעורי. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה מתחיל מן הגאווה, מה פירוש הדבר? בעבודה זרה יש פנייה אל כוחות שנמצאים בתוך העולם, במקום לפנות למי שאמר והיה העולם. כלומר, לא פונים אל הדיבור, פונים אל העולם, ואז יוצא שהעולם עומד מול, כאלטרנטיבה לבורא, וזה סוג של גאווה, כלומר, עבודה זרה וגאווה זה בערך אותו היסוד הנפשי, ולכן מי שיש בו גאווה הוא בבחינת שופר של עבודה זרה שנתון ממנו כוח הדיבור הפשוט. טוב, בואו נראה בסוף ב', כן? ארבע שורות לפני, ארבע, חמש שורות לפני סוף אות ב', אך כשהוא נזהר ושומר כבוד השם שיהיה בשלמות, שהוא נבזה בעיניו נמאס, כלומר שאדם לא מחשיב את עצמו, יש לו ענווה אמיתית, על ידי זה יוכל לדבר דיבורים המאירים בבחינת והארץ העירה מכבודו. כלומר הארץ זה שפלות, שהאדם מוכן לחיות מתוך הכרת שפלותו, מתוך כך הדיבורים שלו הם דיבורים מאירים, העירה מכבודו. איזה כבוד? כבוד שמיים שחשוב לו. ומאירים לו לתשובה, ויוכל לבוא, יכול לבוא לתבונות התורה לעומקה. כנ"ל. כן? זה מה שלמדנו עד עכשיו. עד כאן ברור. עכשיו אנחנו נגיע כאן לעומק הדברים. פה זה נוגע בסוגיה שהיא מאוד מרכזית בתורתו של רבי נחמן מברסלב, וזה קדושת הברית. יש יחס בין הקדושה האישית, הפיזית של האדם, לבין קדושת הדיבורים, לבין הענבה, לבין עבודה זרה, כל הדברים שדיברנו מתנקזים בנקודה אחת, שהיא חיונית ביותר, וזה קדושת הברית. למה הכוונה קדושת הברית? אז בשביל זה צריך לתת איזו הקדמה קטנה. קדושת הברית, הכוונה שהאדם משתמש בכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לו לפרוט ולרבות, הוא משתמש בזה בקדושה. השאלה היא, מהו היצר הזה ביסודו, היצר המיני? האם הוא כוח טוב או כוח רע? זאת שאלה רצינית מאוד, כיוון שהוא אחד הכוחות המרכזיים בנפש האדם, צריך לברר האם זה טוב או זה רע. יש בזה לומר לכם את האמת, מחלוקת בין היהדות לנצרות. הנצרות סבורה שהרע זה יצר המין, ואילו היהדות סבורה שהטוב זה יצר המין. פשוט מאוד. כתוב בספר הזוהר שילד יש לו רק יצר הרע. למה? פשוט מאוד, הוא רוצה כל הזמן רק לקבל. מה הוא רוצה? שיתנו לו, תנו לי, תנו לי. הוא אמנם מתוק ונחמד, כולם אוהבים זה לנשק אותו, זה לאכול אותו, אבל הוא באמת בעל יצר הרע, הוא רוצה לקבל. ולכן אין גם לבוא בטענות אל הילדים, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותם. לכן הם כאלה מתוקים, כי אין אצלם מאבק בין יצר הטוב לבין יצר הרע. הכל מוכרע מלכתחילה לכיוון היצר הרע. אבל, אומר ספר הזוהר, מגיל הבר מצווה ואילך, 13 לגברים, 12 לנשים, מאותה שעה נכנס בתוך האדם יצר הטוב. מה זאת אומרת יצר הטוב? היכולת של הנתינה. מה הקשר בין גיל 13 לבין יצר הנתינה? כי מכאן ואילך הוא מבחינה ביולוגית מסוגל לתת חיים למישהו אחר. ברגע שאדם מסוגל לתת חיים, זה היצר הטוב. זה היצר הטוב, ולכן הוא גם אחראי על החיים מכאן ואילך. כן? לכן גם גיל המצוות זהה לגיל הזה. כי זה הגיל שבו אתה יכול לתת חיים לאחרים, אז אתה גם אחראי על החיים שלך. אבל מאותה שעה, כיוון שיש באדם שני יצרים, יצר הטוב ויצר הרע, אז מתחילה המלחמה. ואז הוא יכול להפוך או לצדיק או לרשע. במיוחד לגבי היצר הזה שמכוחו הוא יכול להוליד. הוא יכול להשתמש ביצר הזה למטרה ההפוכה שלו. במקום לתת חיים, הוא ישתמש כדי לרכז את החיים בתוך עצמו. ולכן אין לך פגם גדול יותר מפגם הברית. כן, יש שאלה ששאלו השואלים. איפה כתוב בתורה פגם הברית? יש איסורי עריות בתורה, נכון? אסור לאדם לבוא על אחותו, על דודתו, על אשת אביו, על אשת אחיו, על אשת איש, על הזכור, על הבהמה, כל הדברים האלה. כתוב בתורה במפורש. זה כתוב במפורש. אבל איפה כתוב פגם הברית? אבל אם מסתכלים טוב טוב בתורה, בסדר שבו התורה מביאה את איסורי העריות, היא מתחילה מן הקרוב ומסיימת ברחוק. כלומר, הדבר הראשון שהתורה אוסרת, זה הנשים, כלומר לגברים, היא אוסרת את הנשים הקרובות אליו. אשת אביו, אחותו, ביתו. אחר כך היא עוברת למעגל יותר רחב, דודתו. אחר כך יש את אחיו, אחר כך כבר אפילו הזכור והבהמה, שזה עוד יותר רחוק. כלומר, רואים שהמגמה של התורה היא לגרום לאדם לחפש את האהבה במעגל הרחוק ולא במעגל הקרוב. כי ברגע שיש אהבה, אז האהבה זה אל מה שאיננו הוא. ככל שאני יותר קרוב אל עצמי, אני יותר אוהב את עצמי בלבד, זה לא אהבה. זה ההסתגרות של האדם בתוך עצמו. ולכן ההפניה של האהבה היא, קוראים לזה בשפה הכללית, אקזוגמית. כן? צריך לחפש את אשתו במקום רחוק. ואז האהבה היא אהבה אמיתית. ממילא, מובן מאליו, שאם האדם פועל אהבת עצמו בלבד, אין לך דבר חמור מזה באופן מהותי. עכשיו, לכן ההדגשה כל כך גדולה אצל רבי נחמן ברסלב, קדושת הברית, תיקון הכללי וכל הדברים האלה, זה בא מהיסוד הזה, לא של, כי אפשר להבין את זה בטעות, שיש פה דמוניזציה של יצר, של היצר של ההולדה, בעוד שבנצד האמת, עד רבה, זה מרוב הערכה לאהבה שהדברים נאמרו. כן.
כן.
ברור, ברור שהאדם שאוהב את עצמו זה באופן פוטנציאלי אהבת הזולת. אבל כשהכל מרוכז באהבת עצמו, אז זה דחיית אהבת הזולת. כלומר, זה חוסר ההתמודדות, זה הייאוש. הייאוש ממצוא אהבה. יש היום בכלל בחברה המודרנית, כמו שקוראים לזה, יש איזה בלבול בין יצריות לבין אהבה. מכנים שני דברים שונים לגמרי באותו שם. ביצריות המטרה היא טובת עצמו. באהבה המטרה היא טובת זולתו. מובן?
זה...
אם הוא רוצה טובת עצמו, זה סימן שהוא בוחר בין טובת זולתו לטובת עצמו, הוא בחר בעצמו.
פה זה מבטא תכונה שתקפת שלו, אתה בא לעולם.
לא, זה מרגלה שיש פה כוח חיים שיכול לשמש לעצמו, יכול לשמש לזולתו. זה, השאלה היא ככה, האם האדם מקבל על מנת לתת, או שהוא נותן על מנת לקבל? זאת כל השאלה. השאלה המוסרית היא פה. אולי אני חשבתי שאני אוכל לחסוך מעצמי את זה, ואני רואה שאני צריך לחזור על דברים שלימדתי בשיעורים קודמים. היית בשיעורים קודמים? רואים. טוב, דיברנו שלפי תורת הרב אשלג, ובעל הסולם על הזוהר. מה? יפה. טוב, אז ראינו שהקושי העיקרי שבמעמד הנפשי של נברא, זה שהנברא הוא הופכי לבורא. אם שמעת על זה, קוראים לזה שינוי צורה. כן. זאת אומרת שהבורא הוא מי שנותן, ואני כנברא מי שמקבל. מסקנה, חיי רעים. זה כללה. למה? כי אני הפוך מהבורא. אין יותר טוב מאשר להיות אלוהים, ואני בדיוק ההפך הגמור מאלוהים. שהרי האלוהים הוא כל כולו נתינה, ואני כל כולי קבלה. ברור? וכל המאמץ המוסרי של עבודת האדם, בשיטתו של הרב אשלג, זה כיצד להפוך את הקבלה לנתינה. אז יש כמה אפשרויות. יש אפשרות של התנזרות מן הקבלה. אני לא אקבל. אז זה לא פותר שום בעיה. זה רק פתר באופן ראשוני את הגסות שיש בקבלה. יש שלב שני, אני נותן כדי לקבל. אז זה שבסופו של דבר אני רוצה לקבל. יש שלב שלישי שבו אני אומר, אני רק אתן, לא אקבל. אז אתה משוגע, כי רק אלוהים יכול רק לתת בלי לקבל. אז מה השלב הרביעי והמועדף? הוא שהאדם מקבל על מנת לתת, ואז קבלתו היא בעצמה נתינה. מובן? אפשר לחבר את זה לדברים של אריך פרום שהבאת? בבקשה. כן? אני לא מחויב לאריך פרום, למרות שהוא היה צאצא של רש"י. כן. מה אתה אומר? אני משקר. מה אתה אומר? כן, בדיוק. אם אדם, כל מה שהוא מקבל זה על מנת לתת, אז קבלתו היא נתינה. תאר לעצמך, למשל, אדם שצריך לעשות ניתוח כדי להציל חיים. והוא, בגלל זה, אוכל ארוחת בוקר. אז השאלה היא, למה הוא אוכל ארוחת בוקר? למה הוא דואג לזה שבטנו תתמלא? כדי, זהו, זה בדיוק העניין. עכשיו, יש אדם אחר, שבדיוק כמוהו, גם הוא עושה ניתוחים, כדי שהוא אוכל לאכול ארוחת בוקר טובה. זאת השאלה. כלומר, שניהם אוכלים ארוחת בוקר, שניהם עושים ניתוחים. יש מי ש... מקבל על מנת לתת, יש מי שנותן על מנת לקבל. אפשר להבחין מבחוץ? לא.
לא נשמע פה בין הכדי למטרה עצמה. הוא אוכל כדי, אבל זה לא המטרה עצמה.
לא, אבל יש פה משהו יותר עמוק. ברגע שאדם מקבל על מנת לתת, אז הוא מצדיק רטרואקטיבית את הבריאה של הקדוש ברוך הוא שברא אותו מקבל. כי הרי יש לי טענה נסתרת כלפי הקדוש ברוך הוא. אומר, אני אומר לקדוש ברוך הוא כל הזמן, בלי להגיד לו. אבל למה עשית אותי מקבל? בראת אותי רע. יש לי טרוניה כלפיו. ברגע שאני אומר לקדוש ברוך הוא, אני משתמש בנתינה שלך כדי לתת, אז אני מצדיק את זה שעשית אני מקבל. ואז יוצא שהקבלה הופכת להיות מטרה. הבנת? זה המדרגה של הקדוש. אוקיי? תחבר את זה לדברי רפורם, תהיה מבסוט. בסדר. מה? טוב. ואתה ציטטת אותו. טוב. עכשיו בואו נחזור לנושאים. כן, אני רוצה רק להזכיר, גם בספר בראשית, יש דבר מעניין מאוד. כתוב שהאדם גורש מגן עדן, נכון? כתוב? בעקבות מה הוא גורש? בעקבות החטא, נכון? אכילת עץ הדעת. לא ניכנס מה זה אכילת עץ הדעת. אבל יש פה חטא, והחטא הזה גירש אותו. מה כתוב מיד אחרי החטא? אחרי הגירוש? והאדם ידע את חווה אשתו. אומרים הנוצרים, מכאן אתה רואה שהיצר הזה הוא תולדה של החטא. חכה טובה, לא? לפני כן לא היה, הוא חטא, עכשיו יש לו יצרים כאלה. סימן שהיצר הזה הוא יצר רע ביסודו. זאת הכללה המערה המעורבת בנפש האדם. מה אומר רש"י? אגב, רש"י היה סבא רבא, רב רבא של אריפו, נכון? כן, אז מה אומר הקדמון של אריפו? הוא אומר, והאדם ידע ולא כתיב וידע האדם. כן, הרי בסדר הרגיל של השפה המקראית, קודם כל אומרים את הנשוא, אחרי זה את הנושא, לא כמו בעברית מודרנית. שהנושא קודם לנשוא, בעברית מקראית הנשוא קודם לנושא. אמת או לא? למשל לא אומרים בעברית מקראית, הילד הלך לבית הספר. אלא אומרים, הלך הילד. כלומר, מתחילים עם הנשוא ואחרי זה עם הנושא. אז אם כן, היה צריך להיות כתוב באופן תקני, וידע האדם את חווה. במקום זה כתוב, והאדם ידע. הנושא קודם לנשוא. אומר רש"י, כשזה הצורה בתנ״ך, זה מה שנקרא עבר מוקדם. כלומר, מה שבאנגלית מכנים בשם past perfect, ובערבית passé antérieur. כלומר, העבר המוקדם, זה בא לומר שמה שאני מספר לך עכשיו, זה קודם לסיפור שכתוב למעלה. כלומר, צריך לקרוא את זה ככה. שהאדם גורש מגן עדן, והאדם כבר ידע, עוד מקודם, לפני שגורש, את חווה אשתו. מובן? ללמדך, מה רש"י רוצה לומר? שההולדה זה היצר הטוב, זה קדם לחטא. מובן? טוב. עכשיו, שאנחנו מבינים את כל זה, אנחנו יכולים להבין את דברי רבי נחמן. אני קורא כאן באות ג' וכבוד בשלמות. כן, הרי האדם צריך לפנות אל כבוד השם יתברך. שמה שהוא פועל זה למען כבוד השם, לא למען כבוד עצמו. כפי שהערכנו בשיעורים הקודמים הרבים שהיו פה. טוב. וכבוד בשלמות אינו קיים על ידי וו. נכון? וו. שימשיך לתוכה. כי בלא וו נשאר כבד פה. אז כבד, צריך להוסיף וו, ואז יהיה כבוד. עכשיו הכל מובן. אלא, מה זה וו? וו זה אות שבא לחבר. נכון? בא להוסיף. אתה אומר, זה וזה. אז על ידי הוו הוספת. כלומר, הכוח של הוספת החיים זה האות וו. מובן? הוספת החיים בכמה מישורים, או בדיבור, או בברית. בכל מקרה, המגמה היא של הנתינה. אז מה שאומר כאן, וכבוד בשלמות אינו קיים על ידי וו שימשיך לתוכה, כי בלא וו נשאר כבד פה. ועל ידי וו הוא בבחינת כבוד ולא ידום. כלומר, כשיש כבוד, אז כבר הפה נפתח, לא ידום, ידבר. כי כל מקום שנאמר וו הוא מוסיף. היינו בחינת תוספת קדושה, היינו שמירת הברית. כמאמר חז"ל, כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה, כי זה תלוי בזה. גאות וניאוף. כן, הרי דיברנו לפני כן שהגאווה זה מסלק את הדיבור העליון, זה מסלק את הדבקות. עכשיו הוא קושר דבר מאוד מעניין, בין הגאווה לבין הניאוף יש קשר. מדוע? כי בניאוף האדם מרגיש את עצמו. הוא רוצה להרגיש את עצמו. כלומר, זה ניסיון למצוא באופן מיידי משמעות לחיים, בלי לחפש כיוון. כמו שאמרו חז"ל על פסוק, ויש את איש נפש יקרת הצוד, ועל כן ברית מכונה בשם שדי. כמו שכתוב, אני אל שדי פרא ורווה. כן, כל מקום שאנחנו מוצאים שם אל שדי, הכוונה הכוח של הפריון. אני אל שדי פרא ורווה. ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי. מה אומר רש"י? הבטחתי מבטחות ובכולם אמרתי אני אל שדי. מה זה הבטחות? איזה הבטחות הקדוש ברוך הוא הבטיח לאבות? שיהיה להם ילדים. שירשו את הארץ. אז כן, שדי זה המקום של הפריון. נכון? ראיתם פעם ילד חדש? כולם מתפעלים, נכון? בחדר לידה אין מה לדבר. רואים ילד חדש, כולם שמחים. לכאורה, מה יש להיות מוסמכים? מה אתה מופתע? הרי אם אתה מדבר מצד הגוף של הילד הזה לפני שתי דקות, הוא היה קיים גם כן. הוא היה בתוך הרחם של אמו ולא התפעלת. ואם אתה מדבר מצד הנשמה של הילד הזה לפני 5 דקות, היא גם הייתה קיימת, הייתה בעליונים, ולא התפעלת. אז ממה אתה מתפעל כשהילד נולד? מהחיבור, נכון? כלומר, פתאום אנחנו רואים זהות חדשה. משהו מן העליונים התחבר עם משהו מהתחתונים. אם נדייק, משהו מתחום המוסר התחבר עם משהו מתחום הטבע. הגוף שייך לטבע. הנשמה שייך לעולם הערכים, למוסר. והטבע והמוסר, זה לא ברור שזה יכול להתחבר אחד בשני. פתאום אתה רואה שיש חיבור. איזה שמחה. זה נקרא שדי. למה זה נקרא שדי? פשוט מאוד. הציור של העולם הטבעי זה כל קו עגול. הטבע אין בו ערכיות, לכן אין בו מעלה ומטה, לכן הוא מתואר בתור קווים עגולים. לעומת זה, העולם המוסרי יש בו ערכים, ערכים של מעלה ומטה, קדימה ואחורה, ימין ושמאל. לכן התיאור של העולם המוסרי זה קווים ישרים. מהו היחס בין הקו הישר לבין הקו העגול? כלומר, ומה היחס בין ההיקף לבין הקוטר של העיגול? פאי, נכון? פאי זה בגימטריה כמה? שדי, נכון? שדי 314, נכון? אז היחס בין העולם הטבעי לעולם המוסרי, כשהוא מושלם, נקרא אל שדי. ואז יש הופעה חדשה, יש שמחה מיוחדת. מה קרה? באמת, זה נכון, זה 314. לא הבנתי, מה הבעיה? מה הבעיה שלך? זה לא נכון? 3.14, כן, תלוי איפה אתה שם את הנקודה. מהפאי יוצא שדי. בסדר? כן, אני אל שדי פרא ורווה. כי שדי, הנה, הוא אומר כאן, הוא בחינת שיש די בלהותי לכל בריאה. כלומר, מי שנותן את החיות, וכשאינו שומר הברית, ולמה האדם לא שומר את הברית? זה מאוד מעניין. היינו על ידי גאות. הוא עושה לעצמו עבודה זרה. הוא מראה שאין די לו באלוהותו, עד שצריך עבודת אלילים. ועל כן פוגם בשדי שיש די באלוהותו לכל בריאה, וכששומר הברית הוא זוכה לאור המאיר לו לתשובה כנעת. בסדר? אז פה למדנו כמה דברים. שצריך האדם כדי לזכות לתבונות התורה, לכבוד עליון, לזכות לדיבור על ידי ענווה, ועל ידי כך ביטול עבודה זרה, וכאשר פונה לניאוף, סימן שהוא עושה עצמו עבודה זרה, מסלק מעליו הדיבור, מסלק מעליו הכבוד וכו', ונשאר כבת פה. עד כאן ברור? כן. מה? שומר הברית הוא מתכוון שאדם שומר על טהרתו האישית, הפיזית, בגוף.
כל הבחינות?
בגוף, כן, בתחום המיני. זה הכוון.
דווקא?
דווקא. בסדר? כי שם ריכוז החיים היותר גדול. כלומר, שם האדם, שם נמצא כל המרכז של היצר הטוב, כלומר, היכולת של הוספת החיים, ואם הוא מתכוון, הוא משתמש בזה לא בכיוון של הוספת החיים, הרי יש פה השחתה כללית של כוח החיים שלו. ממילא הוא עושה עצמו עבודה זרה, שהרי הוא מחפש את העינוג העצמי, במקום לחפש כבוד שמיים, ואז מלא כל התסבוכת שבאה בפותר. כן. מה, יש שם השאלה? לא.
לחזור בקצרה
על כל המהלך הזה. טוב, בסדר. טוב. רב נחמן יסביר לנו, מתחילת התורה היא, שיש מה שנקרא ייחוד עליון וייחוד תחתון. ייחוד עליון זה כאשר האדם מבין את תבונות התורה על ידי שהוא ממשיך על עצמו דיבור. אתה מקשיב או לא? רק צוחק. אני חוזר בשבילך. כן. הוא הסביר רב נחמן שיש ייחוד עליון ויש ייחוד תחתון. ייחוד עליון כאשר האדם מכוון לכבוד השם יתברך במעשר, ואז על ידי זה יכול להבין את עומק תבונות התורה על ידי דיבורים של קדושה שבאים עליו מכוח הענווה. מה שאין כן, אם יש לו גאווה, אז הוא לא מחפש כבוד שמיים אלא את כבוד עצמו, ואז עושה את עצמו עבודה זרה. עד כאן ברור? עכשיו, כדי לזכות לכבוד העליון באמת, צריך להמשיך כוחות חיים של נקראים וו, דהיינו הרצון להוסיף חיים, וזה על ידי שמירת הברית. כי הרי היפוך שמירת הברית זה לבטל את כוחות החיים, לא להשתמש בכוחות האלה לשם הוספת חיים בעולם, וזה גם סוג של גאווה, כיוון שאדם עושה את עצמו מרכז במקום לעשות כבוד שמיים מרכז. עד כאן מובן? טוב, הלאה. אז הוא אומר, וכששומר הברית הוא זוכה לאור המאיר לו לתשובה כנ"ל. דלת, ואור הזה, האור שאדם זוכה, הוא בחינת טל אורות. אין זה פסוק בישעיהו, כי טל אורות טליך. הכלולים בוו של כבוד, בבחינת הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. טוב, אם הבנתם את זה, כל הכבוד. אבל פה יש ממש קודים להבין על מה הוא מדבר. אז פה צריך קצת גמטריות. איך כותבים שם הוויה? לא יודעים? יוד, כן, וו, כן, נכון. איך כותבים, לא? איך כותבים יוד? יוד וו דלת, יפה. איך כותבים ה? ה אלף. איך כותבים וו? וו אלף וו. אז יוד, כן, וו, כשכותבים את זה, יוד וו דלת, ה אלף, וו אלף וו, זה 39, בגמטריה. זה נקרא טל. טל זה 39. ויוד כוו, זה הכוונה, הכוח הפועל. הה זה הכוח הנפעל. אז הכוח של הברית הוא כל כולו כלול בכל הכוח הפעיל בעולם, שזה שלושת האותיות הראשונות, הנקראות שלוש עם גבר. למה פעמיים שלוש? כי פה מדובר באותיות כפולות, כן? אני הכפלתי את האות. במקום יוד כתבתי יוד וו דלת, זה נקרא מילוי. במקום ה כתבתי ה א', במקום וו כתבתי וו א' וו. אז נקרא פעמיים שלוש. כלומר, פעמיים של שלושת האותיות זה 39 יוצא. הבנתם? לא? לא, אז אני חוזר. הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. זה פסוק ב... איוב. איך אתם יודעים שזה באיוב? כתוב גם שזה באיוב, נכון? איזה פרק? איך אתם יודעים? כי זה כתוב. מכאן אנחנו קיבלנו הוכחה נוספת לערך העצום שיש לבוא לשיעור הזה עם ספר. נכון? זה יוצא 38 ולא 39. בוא נבדוק. בוא נבדוק. יוד וו דלת, נכון? זה יוצא כמה? 20. ה זה ה א', נכון? עושה 6, אז 26. וו, א', וו. כמה זה יוצא? עוד 13. 26 ועוד 13, 39. אבל מה ראינו פה? סקל, אם היה לך ספר מול העיניים, לא היית מגיע בכלל לטעות הזאת. טוב. אם כך, עכשיו, הוא אומר לנו רב נחמן, ש-39 זה בעצם פעמיים שלוש עם גבר. למה? פעמיים הכוונה באות במילוי, כן? לא אות פשוטה, אלא אות ממולט, כן? במקום י, י דבר תעלה, תהייתי? אהו, אתה, עם הכיפה, כן. זה נקרא פעמיים, כי זה במקום האות עצמה, זה האות בהרחבה. זה נקרא פעמיים. שלוש, כלומר שלוש האותיות הראשונות, י, גבע, והסך הכל שאותי 39. פשוט. בסדר? אז זה מה שהוא אומר כאן. ואור הזה, האור שאדם זוכר, אור של הבנת התורה, הוא נקרא טל. למה הוא נקרא טל? אז נסביר לך. הכלולים, טל אורות, הכלולים בבב של כבוד. לבחינת, הן כל אלה יפעל אל, פעמיים שלוש עם גבר, פעמיים שלוש, הם בבחינת טל אורות של מילוי שלוש אותיות ראשונות, פירוש. כי שלוש אותיות ראשונות של שם הוויה במילוי אלפין, כלומר שממלאים אותם באלף, הם בבחינת, הם בגימטריה טל, והם בבחינת טל אורות, הם כלולים בהבב של השם. עם גבר, מה פירוש עם גבר? שהם כלולים בברית, כי כאיש גבורתו. המילה גבר זה ביטוי לקדושת הברית. ועל שם זה נקרא ברית בועז. למה בועז? בועז. בועז. זאת אומרת שזה הכוח העז שפועל בעולם. למה במילוי אלפין ולא במילוי אחר? הוא לא מסביר. כדי להבין, אתה רוצה לדעת למה דווקא במילוי אלפין? תסתכל בתורה, זה בתורה זין אני חושב. לא, בתורה... תורה וב. בסדר? תורה וב באות ה'. שם הוא מסביר מדוע באלף. בסדר? בואו נחזור לפה שאנו. אבל כשאינו שומר הברית, הוא מקלקל את תלורות. הוא ממשיך על עצמו עול הפרנסה, היינו תל מלאכות. הרי בשביל להתפרנס צריך לעשות מלאכה. כמה מלאכות יש בעולם? 39 מלאכות. אז במקום תל, הוא ממשיך על עצמו תל אחר. או התל הזה, או התל הזה. כמובן בזוהר. מן דה זריק. אגב, זה גם יוסף ששמר על הברית עם אשת פוטיפר, אז הוא גם היה ההצלחה הכלכלית של מצרים. הוא המשביר לכל עם הארץ. יש קשר בין הדברים. אגב, זה שואלים מדוע היה משבר כלכלי עולמי בשנתיים האחרונות. כן? פשוט צריך לראות את מצב העולם. טוב. כמובן בזוהר, מן דזריק פירורין דנהמה, כמי שזורק פתיתי לחם, עניות רדיפה בתרי. העניות רודפת אחריו. מה זה אומר? כאשר אדם מזלזל בדברים קטנים, אז ממילא הוא לא חסכן. כיוון שהוא לא חסכן, אז העניות רודפת אחריו. כל שכן, מן דזריק פירורין דמוחה. קל וחומר, כשמישהו זורק פירורי מוח, לא רק פירורי לחם. וזה בו עז, בו כלולים, שני הבחינות. דהיינו, לת אורות, מי ששומר הברית, ולת מלאכות, מי שפוגם בו. כי עז... עם הכולל, שני פעמים, טל. כן? טל, כמה זה אמרנו? 39. פעמיים 39, 78. 78 זה שווה 77 ועוד אחד. נכון? כלומר, זה נקרא עז עם הכולל. בו, עז. כוח הברית, יש בו שתי בחינות. או טל כזה, או טל כזה. וזה משכן, משכן. שני פעמים. כן? כתוב. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. זה למה משכן משכן, שני פעמים משכן. אז חז"ל אמרו שפעמיים חרב, כן? בית המקדש חרב פעמיים, כי הוא משמש כמשכון על החובות של בני ישראל. זאת אומרת, משכן משכן שני פעמים, שני פעמים למדת. מה הקשר בין משכן ללמדת? כי כל המלאכות למדנו מן המשכן. כן? כי למדת מלאכות גם רינן למדנו ממשכן, כמו שאמרו חז"ל בשבת ממתת. ומי ששומר את בריתו אף על פי שהוא עושה על המתת מלאכות, הם בבחינת מלאכת המשכן, היינו משכן בבניינו, בבחינת למתת תורות. אך, כלומר, האדם הוא הופך להיות משכן. יש אפילו שיר כזה, שאני לא יודע מי כתב אותו, בלבבי משכן אבנה. מי? מי? רבי יצחק קוטנר כתב אותו? יפה.
הוא מובד על פי מילים של הספר
חרדים. על פי מילים של הספר חרדים? כן. יפה. נו, למדנו משהו. כן, אז אומר, אך מי שפוגם, איפה זה מובא ברבי יצחק רוטנר? סתם זה... לא מובא בפחד יצחק או משהו. טוב. יפה. טוב. אך מי, אפשר לבדוק את זה אצל הרב גוגל. אך מי ש... אך מי ש... מי שפוגם בברית, המלאכות שלו הן בבחינת משכן וחורבנו, בבחינת למתת מלכות. כן? הרי כמה מכות מקבל מי שעובר על לא תעשה? 39. אז האדם בוחר או למתת או למתת. בבחינת 40 יקנו ולא יוסיף, היינו בבחינת פגם הברית, שהוא בבחינת תוספות כנל. כן? שימו לב איך הוא לומד את הפסוק. כתוב במלכות 40, כתוב ככה, 40 יקנו, לא יוסיף. אז איך מסביר רב נחמן? מה זה 40 יקנו לא יוסיף? למה מקים אותו 40? כי הוא לא הוסיף. כי הוא לא השתמש בכוח הברית כדי להוסיף, כדי להוסיף חיים. נבן? לכן קשור ליוסף. יוסף, הרי כשיוסף נולד, איך אמרה רחל? לא. ואתה אומר, אסף אלוהים את חרפתי. ותקרא את שמו יוסף. איך אני הייתי קורא לו? אסף. אם אסף אלוהים את חרפתי, היית צריכה לקרוא לו אסף. יש הרי שם כזה בתורה, לא? יש שם כזה אסף. אלא מה? בתהילים גם. יש כבר בקיצור, אסף זה שם יפה. כן? אבל הוא כתוב, ותקרא את שמו יוסף למור, יוסף השם לי בן אחר. כלומר, הבן הזה נולד כדי שיוולד לו אח. אז הוא כל כולו תוספת חיים. בסדר? אז אכן, מי שלא יוסיף, 40 יקד. הוא מקבל למתת מלכויות במקום למתת אורות, והוא יכול היה, אם הוא מקבל למתת אורות, לקבל את הלמתת אורות, גם אם הוא עוסק בלמתת מלאכות. כן? דלה יסיף, יסיף. כן, נכון. ושמירת הברית, עכשיו, פה אנחנו נכנסים קצת יותר לפירוט. מה זה שמירת הברית? יש שני סוגי קדושה. כן? קדושה, קדושת הברית. יש קדושת הברית של הקדושים, ויש קדושת הברית של הטהורים. טהור וקדוש זה שתי בחינות. שאלה, האם מותר לאכול שוקולד? מה התשובה? אם הוא קשר. כן? אתה אומר תלוי כמה. כמה? למה לא כמות מוגזמת? איפה כתוב בשולחן ערוך שאסור לי לאכול כמות מוגזמת של שוקולד? אין שום איסור בהלכה לאכול כמות מוגזמת של שוקולד. אם אדם אכל קילו שוקולד ברבע שעה, הוא לא עבר על שום איסור. אבל הוא לא קדוש. נכון? מדוע? משום שאומנם הוא היה בתחום היתר, אבל לא כיוון את זה לשם שמיים. מן הסתם, אדם שאוכל קילו שוקולד ברבע שעה, מן הסתם כוונתו למלא את אהבתו, ואין לו שליטה על עצמו. בסדר? לכן, הוא עדיין בסדר, הוא צדיק. אדם שאכל את הקילו שוקולד הזה הוא צדיק, צדיק גמור. הוא גם אוהב שוקולד, אבל יש איסור לאהוב שוקולד? התורה לא אסרה לאהוב שוקולד. אבל... חבל. יש משהו מגושם אצלו. כן? כלומר, במקום לחשוב על כבוד שמיים, הוא חשב על כבוד החך שלו. כן? עכשיו, לעומת זה, יש מי שהוא מכוון באכילת השוקולד לשם שמיים. כמה שוקולד הוא יאכל? 2 קילו. ודאי, מדוע? בגלל שאחרי שהוא... בהתחלה, כדי לקנות את המדרגה הזאת, היה צריך לפרוש. היה צריך לפרוש, בהחלט. היה צריך לחיות בחיים של צמצום, אפילו בלי שוקולד בכלל. כן? הוא רוצה, עכשיו הוא מתעניין במלכות שמיים, הוא כבר לא מתעניין בחך שלו. זה כבר לא מעניין אותו. מה? לכן, הוא עכשיו לא אוכל אפילו 10 קוביה. זהו, נגמר. עד שהוא קונה מידת הקדושה, שאז הוא מכוון לשם שמיים. מכוון לשם שמיים, ואז הוא חוזר לאכול יותר מן הצדיק הקודם. בסדר? כלומר, יש פה משהו מסובך קצת, בספר מסיעת ישרים מדבר על זה הרבה. אז גם בקדושת הברית, יש שתי בחינות. יש מי שזיווגו בששת ימי החול, ואף על פי כן הוא שומר את בריתו על פי התורה, שאינו יוצא מדיני התורה. כלומר, הוא בסדר, הוא צדיק. ויש מי שהוא שומר הברית, שזיווגו משבת לשבת, והוא בחינת ייחודה עילה וייחודה תיתה. זה בחינת עונתו של תלמיד חכם. וזה בחינת שדי של שבת. כן, הרי שאמר לעולמו די, שאמר לאלהותו די. שאמר פה לעולמו די, שצמצם את עצמו מכל המלאכות, וזה בבחינת ייחודה עילה. ויש בחינת שדי של חול, שגם בחול יש צמצומים ממלאכה לחברתה, שכשאדם עוסק במלאכה אחת, לא עוסק במלאכה השנייה. וזה בחינת מתת, ששולטנותה ששת ימי החול, בחינת שישה סדרי משנה, ששמו כשם רבו, כמו שכתוב, כשמי בקרבו, וזה בחינת ייחודת איתה. היינו שהקדוש ברוך הוא מלביש את עצמו במתת, בששת ימי החול, ומנהיג העולם על ידו. כן? אז אם כן, יש לנו שתי בחינות של שמירת הברית. יש בחינת הברית בבחינת ייחודת איתה, מי שזיווגו בימות החול, בבחינת מתת, ויש... מי זה מתת? אז יש לי פתרון לשאלה שלך. מה הפתרון? מאחר ואתה היחיד ששאל מה זה מתת, למרות שחזרתי על זה שלוש פעמים, סימן שאתה היחיד פה בבית מדרש שלא יודע מה זה, נכון? אז מה צריך לעשות? לשאול את כל האחרים, הם יגידו לך מה זה. נכון או לא? נכון שאתם יודעים מה זה מתת, נכון? שהרי לא שאלתם. כן? אז אתה מתבאס, אתה היחיד שלא יודע פה. לא, אתה יודע שגם יש כאלה פה שלא יודעים, ופחות לא העיזו לשאול. נכון? טוב, אז אני אסביר מה הכוונה. יש הנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולמו, שהיא הנהגה ישירה, ויש הנהגה דרך המלאכים. ההנהגה דרך המלאכים, באופן כללי, נקראת מתת. מה זה מתת? זה ההתחלה של מילה יותר ארוכה, מתתרון. מתתרון זה ראש המלאכים. כן. למה קוראים לו בשם הזה? יש הרבה מה לדבר. אבל אם תשימו לב, מתתרון בגימטריה, כמה? תעשו חשבון מהר. מה, מי שאל אם זה עם תו? אתה יודע למה אתה שואל אם זה עם תו? תגיד אתה למה אתה שואל? כן, איך הספר? מה? אתה אומר 309. יש פה כמה הצעות. 309, 315. 314. טוב, יש כבר רוב למען 314, אז יוצא שמתתרון בגימטריה שדי. נכון? לכן אמרו בחז"ל עליו ששמו כשם רבו. כן, הוא רמוז בפרשת משפטים, אל תמר בו, כשמי בקרבו וכו'. בסדר? מה? לא יוצא לך 314? תחפש עוד פעם. מם, זה כמה? למה מם מם? מם אחת. כמה זה יוצא? 40. ועוד שני תטין, ועוד רש אחת, ועוד וו אחד, ועוד נון. יוצא 314. בסדר? עכשיו, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא הישירה, היא מתגלה בשבת. לכן מי שזיווגו בשבת, יש פה קדושה יתרה, לכן הוא בבחינת שדי אל שדי של ייחוד עליון. ויש מי שזיווגו ביומה, בימות החול, שהוא שומר הברית. הוא קדוש, הוא בסדר. אבל זו קדושה נמוכה של ייחודה תיתאה, ואז הוא זוכה לבחינת שדי, שזה בבחינת מתת של ימות החול. יש שתי בחינות שדי, שדי ושדי. כן.
מה זה מה מי שזיווגו בשבת?
הכוונה שיש פה שמירה יתרה של הברית, שהוא שומר את הזיווג לשבת. בסדר? טוב. אז זה מה שהוא אומר. אז אני עכשיו, אחרי כל זה, אפשר לקרוא שוב את הפסקה, הכל יהיה ברור. ושמירת הברית יש בו שני בחינות. יש מי שזיווגו בששת ימי החול, ואף על פי כן הוא שומר את בריתו על פי התורה שאינו יוצא מדיני התורה, ויש מי שהוא שומר הברית שזיווגו משבת לשבת, והוא בבחינת ייחודה עילה וייחודה תיתה. וזה בחינת שדאי של שבת, שאמר לעולם מודאי, שצמצם את עצמו מכל המלאכות, וזה בחינת ייחודה עילה, ויש בחינת שדאי של חול, שגם בחול יש צמצומים ממלאכה לחברתה, וזה בחינת מתת, ששולטנותי, כלומר שלטונו, ששת ימי החול, בבחינת שישה סדרי משנה. כן? שישה סדרי משנה, שזה בבחינת ששת ימי החול, ששמו כשם רבו, כמו שכתוב, כשמי בקרבו, כמובן בירוש רשי שם, וזה בחינת ייחודת איתה, תחתון. היינו שהקדוש ברוך הוא מלביש את עצמו במתת בששת ימי החול, ומנהיג העולם על ידו. אז זה ההבדל שיש בין הלכה, שזה בבחינת ששת ימי החול, לבין קבלה, שזה בבחינת שבת. נכון? זה מה שהוא כותב כאן. וזה בבחינת הלכה וקבלה. קבלה הוא בבחינת השתחוו לשם בהדרת קודש. ראשי תיבות, קבלה, נכון? בסדר הפוך. כן, בסדר הפוך. כן, השתחוו לשם בהדרת קודש. ראשי תיבות, קבלה. והלכה היא בבחינת הריעו לשם כל הארץ, ראשי תיבות, הלכה. כן, הריעו לשם כל הארץ, בבחינת הלכה. מה? זה דווקא בסדר ישר, נכון? אז ההלכה זה הריעו לשם כל הארץ. הארץ זה ייחודה תתאה. השתחוו לשם בהדרת קודש, בבחינת קבלה, זה ייחוד עליון, ייחודה עילה. אז מה שאומר, כמובן בכוונות, השתחוו לשם בדרת קודש, זה בחינת ייחודה עילה, היינו זיווג של שבת, וזה בחינת ברית עילה, ששם עיקר ההשתחוויה, בבחינת ויבוא אחרי יוסף, והשתחוו לו, יוסף קדושת הברית, והוא בחינת בדרת קודש, בבחינת בכור שורו, הדר לו, שנאמר על יוסף. הריעו לשם כל הארץ, לעומת זה, זה בחינת ייחודת התאה, היינו זיווג של חול, שהוא בחינת מתת, ששולטנותי בשש ימי החול, שישה סדרי משנה, שזה תורת הנגלה, זה הריעו, לשון תרועה וזמרה, בבחינת מכנף הארץ זה מירות שמענו, כי מתת הוא בבחינת כנף, לשון ולא יכנף עוד מורך, כי בו מתלבש הקדוש ברוך הוא בששת ימי החול, כידוע. יוצא שיש שתי בחינות של קדושה, שתיהן טובות, יש צדיק רגיל, יש צדיק עליון. צדיק, שניהם שומרים את הברית, צדיק תחתון הוא שומר, הוא זיווגו בימות החול, צדיק עליון בשבת. וזה שתי בחינות של אל שדאי. בסדר? שדאי של ימות החול, שדאי של שבת. כן. בשבת לא, זה לא מלאכים שמנהלים את העסק. הקדוש ברוך הוא מנהל את העסק בשבת. למי ששומר שבת. מי ששומר שבת יודע שיש לו יחס ישר אל הקדוש ברוך הוא. ביום השבת. כן. כן, מזה אתה יכול להבין דוגמה לכל ההנהגות של האדם. כן? למשל, רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל היה בקושי אוכל בימות החול והיה אוכל בצורה, הייתי אומר, כמעט מוגזמת ביום השבת. בסדר? פעם אחת תלמיד התארח אצל רבנו הרב צבי יהודה בליל שבת ומילאו לו את הצלחת. אז התלמיד אחד גמר את הצלחת, רק הספיק לגמור את הצלחת, מיד הצלחת שוב התמלאה. אז מפני הנימוס הוא אכל גם את מה שמילאו לו צלחת השנייה. רק גמר את הביס האחרון, שלופס, עוד פעם, צלחת שלישית. ואז הוא אכל קצת ובנימוס ככה דחה קצת את הצלחת הצידה. אמר לו הרב, למה אתה לא אוכל? אמר לו, כי אני לא רעב. אמר לו, בשבת אתה אוכל כי אתה רעב? לא ההבדל. בין חול לבין שבת. שהזוהר אומר על השבת, כל דינים מתארים מינה. אין דינים בשבת. למה? בימות החול אני צריך לשמור את עצמי. כן? אני צריך להיזהר שלא יהיה ביטול תורה, ואני צריך להיזהר שלא תהיה עצלות, וצריך להיזהר שלא תהיה נתאבות. ביום חול, כן? בשבת, אתה אוהב ללמוד תורה? מצוין, עונג שבת. אתה אוהב לישון? מצוין, זה מצוות עונג שבת. אתה רוצה לאכול? עונג שבת. הכל בסדר. אין דינים בשבת. כמובן, זה לא מתיר את העבירה. אבל מה שאדם צריך לשמור את עצמו בימות החול, שמה יש לו נטייה יתרה אל הגסות הגופנית, בשבת אין לו מה לשמור את עצמו, כיוון שהיום קדוש, הוא מסתם הכוונתו לקדושה. עד כדי כך שמורינו הרב ציודה בסעודות שבת לא היה אומר דברי תורה. היה רק מספר סיפורים. כדי שלא יחשבו שהסעודה היא בעלת ערך מצד דברי תורה שנאמרים בה. כן. לנו מומלץ כן להגיד דבר תורה בשבת. יש לי ראיה, כל פעם שיוצא לי לאכול בליל שבת או ביום שבת במכון מאיר, באיזשהו שלב עושים ששש, רוצים שאני אדבר דבר תורה. אז כנראה שאנחנו במדרגה שצריך להגיד בכל זאת דבר תורה בשבת. בסדר? טוב. אז אם כן, יש לנו פה שתי בחינות של קדושה, שני סוגי צדיקים, צדיק רגיל, צדיק עליון. וזה בחינת, שתי הבחינות האלה של הלכה וקבלה, של צדיק תחתון, צדיק עליון, ייחודה אילה, ייחודה תידה, קדוש ברוך הוא, ומטטרון, וכל, כל המדרגות האלה, זה גם נקרא שתי מדרגות, זה בחינת רזין ורזין ברזין. יש סודות ויש סודי סודות. חשבנו שבהתחלה אתה מדבר על הלכה וקבלה. פתאום אתה אומר לי סודות וסודי סודות? הוא מסביר לך, מה זה סודות? רזין הוא בחינת הלכה. ההלכה זה סוד. מעניין. למה זה סוד ההלכה? אבל למה זה סוד? זה דבר גלוי, לא? כי הקדוש ברוך הוא מסתתר שם, לכן הוא רסות. לא רואים אותו בגלוי. אתה רק יודע שצריך לעשות. אומרים לך, להכין את הקפה צריך לעשות כך וכך. בסדר, אז זה הלכה. זה מעשה. אז הקדוש ברוך הוא מסתתר, אז זה סוד. בסדר? אז רזין הוא בחינת הלכה. רזין דה רזין הוא בחינת קבלה. שזה התלבשות הקבלה בהלכה. שזה בדיוק מה שעושה הקדוש ברוך הוא בימות החול. הוא בחינת הנהגת הקדוש ברוך הוא בששת ימי החול. שהוא בבחינת ייחודה תתאה, וזה בחינת צביל הצדיק, רזילי רזילי. כן, הרי כתוב, מכנף הארץ זמירות שמענו, צביל הצדיק, רזילי רזילי. אז מה זה רזילי רזילי? צביל הצדיק, היינו בחינת קדושת הזיווג, יש בו שני רזין, היינו ייחודה אילה וייחודה תתאה, שהם בחינת הלכה וקבלה, בחינת רזין ורזין דרזין. וזהו שאמרו חז"ל, יהי כבוד השם לעולם, שר העולם אמרו. מי זה שר העולם? לא. מטטרון. הוא שר העולם. מטט, כן? אז משתדלים לא לומר אותו, אבל זה לא איסור. אבל אז הוא שר העולם אמרו. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאילנות למיניהו, נשאו דשאים קל וחומר בעצמם. מה אילנות שהם גבוהים ואינם דחופים, אמר הקדוש ברוך הוא למיניהו? כל שכן ענן, שאנו קטנים, כלומר, הדשאים הם קטנטנים, ודחופים שצריכים לצאת למיניהו. כן, הקדוש ברוך הוא אמר שהעץ פרי למינו. אז מה אמרו הדשאים? כן, אז גם אנחנו נצא למיניהו. מה זה אומר? פתח שר העולם ואמר, יהיה כבוד השם לעולם. כי באמת גם הגדולים שזיווגם אינם דחופים רק משבת לשבת, עכשיו מובן, מה זה הגדולים, מה זה הקטנים? הגדולים זה בחינת צדיק עליון, שהם אינם דחופים, זאת אומרת, יש מרחק בין זיווג וזיווג משבת לשבת, לבין הקטנים שאפילו בימות החול, שהם דחופים זה לזה. גם להם היא זירה תורה על שמירת הברית, שישמרו את עצמם, כמו שכתוב, ושמרו בני ישראל את השבת, ראשי תיבות ביאה כמובן בכוונות. היינו אף על פי שזיווגו רק משבת לשבת, אף על פי כן צריך שמירה גדולה בבחינת דשמרו וכו'. כל שכן הקטנים, שהוא בבחינת דשאים, שזיווגו גם דחופים, גם בששת ימי החול, וכל שכן צריכים שמירה גדולה לשמור את בריתם, שישמרו את עצמם על פי התורה בבחינת למיניהם, מיד כששמע שר העולם שהוא מתת, ששולטנותי ששת ימי החול, בבחינת דשאים, בבחינת ייחודת תתאה, פתח ואמר, יכבוד השם, כבוד דייקה, כי על ידי שמירת הברית, בשני הבחינות הנ"ל, הכבוד בשלמות כנ"ל. נמצא שעל ידי שמירת הברית, בשני הבחינות הנ"ל, שהוא בחינת ייחודה אילה וייחודת התאה, היינו מאילנות ודשאים גדולים וקטנים, זיווג של שבת וזיווג של חול, בחינת הלכה וקבלה, רזין ורזין דרזין, כן, הוא עכשיו מחבר את כל הקבלות שהוא עשה, אזי הכבוד בשלמות. לכן הוא אמר, יהי כבוד השם לעולם. ועל ידי הכבוד זוכה לדיבור המאיר, ועל ידי הדיבור יכול לבוא לתבונות התורה לעומקה, כל זה כדי לקיים, אני השם הוא שמי הוא כבודי, לאחר לא אתן תהילתי לפסילים. טוב, עד כאן ההבנה הראשונה, בפעם הבאה נמשיך בעזרת השם יתברך.